אז ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט, עוברים לקדמת הבמה, פודקאסט שמביא לכם אנשים שבחרו ובוחרים במהלך היום שלהם, בחיים האישיים או העסקיים, להוביל, להיות בקדמת הבמה, לשלם את המחירים, לקבל את התהילה. והפעם יש לי את הכבוד להיות פה עם איש יקר מאוד שהתאהבתי בו די בזמן האחרון, אני חייב להגיד, התאהבות חדשה, והוא נקרא יובל ביאליק. מעניינים יובל?
הכל טוב, תודה רבה.
אז קודם כל אני רוצה להודות לך, כי אני מתארח אצלך.
נכון.
בבית שלך. אנחנו החלטנו להקליט את הפרק פה. למי שלא מכיר עדיין את יובל, אז יובל הוא מוכר לרוב האנשים, כי הוא לא עוזב אותם ומתרגט אותם בפייסבוק כל היום, על ככה אתה רוצה לנגן גיטרה, ככה אתה רוצה ללמוד גיטרה.
נכון. אז...
אח שלי, לא עזבת אותי, אני עדיין מתורגת אצלך, זה אחד, ואתה מייסד שיטה שבעצם נקראת לנגן גיטרה בחמישה שבועות.
נכון.
עוד רגע נדבר על החלק הזה בחיים שלך.
סבבה, זה בית ספר, רק נגיד שזה הבית ספר הכי גדול בארץ ללימוד גיטרה.
בית ספר הכי, הכי גדול, מה זה אומר הכי גדול אגב?
למעלה מ-12,000 בוגרים.
וואו, מטורף, מטורף.
ובקצב של כמה אלפים בשנה, כאילו, זה ממשיך.
מטורף, כן. מטורף. אז זה חלק שמאוד מעניינתי לשאול אותו, ככה, לשאול על זה. והחלק השני שבך זה שתי, יש לך את כל התחום של איש מורה לגיטרה, פשוט, עבר ללמד היום ליווי עסקי ומלווה עסקים.
נכון.
מה, איך זה, איך מגיעים לזה? הנה, שאלה ראשונה כבר.
איך מגיעים לזה? הקורונה, כמו, יצרה הרבה מאוד שינויים בעולם, ובחיים של הרבה מאיתנו, וגם בחיים שלי, וזה, הקורונה ריסקה לי את העסק, כי הוא היה 100% פרונטלי עד אותה נקודה.
שזה, דיברנו על זה גם, שכמה זה משיק ביני לבינך, איך זה קרה לשנינו בדיוק אותו הדבר.
נכון, ולעוד הרבה אנשים, בוא נשים, אתה יודע, לעוד הרבה אנשים חוץ משנינו.
לא הרבה אנשים ינפו ככה לפי דעתי את הקורונה.
המינוף, כאילו העניין של להפוך את המשבר להזדמנות, זה כבר, זה נכון.
אני בטוח שיש הרבה אנשים שעשו את זה, לא יודע אם בסקיילים.
יש הרבה אנשים שעשו שינויים בחיים שלהם בכלל, בגלל הדבר הזה, בזכות הדבר הזה, לא חשוב איך שתקרא לזה. אז אצלי זה התחיל בהתרסקות מפוארת. הפסדתי שם הרבה כסף, והייתי צריך לעשות חישוב מסלול מחדש. כשחשבתי מסלול מחדש, הפכתי את העסק שלי מ-100% פרונטלי, כן, הוא התרסק כי הוא היה 100% פרונטלי, נלמדנו ב-12 סניפים פיזיים ברחבי הארץ, שתבין, מנהריה עד באר שבע, 12 נקודות,
וואו.
כאילו, סניפים פיזיים שלנו.
וואו.
צריך להבין את כן, משמעות הדבר הזה, 20 עובדים, כאילו, זה היה עסק מאוד מאוד גדול.
וואו.
ומאוד מאוד שואב. וכבר ידעתי, גם כשהוא כבר עבד טוב, גם עוד לפני הקורונה, ידעתי שאני רוצה... התחשק לי כאילו כבר ללכת ולעזור וללוות בעלי עסקים, כי תמיד באו והתייעצו איתי, וראו איך אני שכפלתי את עצמי, כאילו מ-one man show כזה, לחברה עם 20 עובדים ו-12 סניפים וכאלה וזה, ומוקד מחירות גדול והמון זה, תמיד התייעצו איתי על שיווק, על מחירות, על תפעול, על ניור, ועזרתי בכיף, אתה יודע, חברים, חברים של חברים וזה, ואני נורא אוהב, כאילו, נורא אהבתי את המקום הזה של לעזור לבעלי עסקים, לתת להם איזה טיפ קטן, איזה תובנה קטנה, לראות אותם מיישמים ולראות אותם, ולראות שזה עובד, כאילו.
אז, גדול.
אז ידעתי שזה הולך להיות הקריירה הבאה שלי, כאילו, שיש לי שם הרבה ערך, הרבה ידע, הרבה ניסיון. ומה שקרה בקורונה, הפכתי את העסק שלי תוך שנה מ-100% פרונטלי ל-100% דיגיטלי.
וואו.
ובזמן הזה, כן, עכשיו, ובשנה הזאת גם למדתי המון דברים. הייתי חייב, כאילו, עוד פעם להעמיק. דיברתי על זה עם צביקה עיניו שהיה אצלי בפודקאסט שגם הוא יצר את אבא חטוב בקורונה. מה ששנינו עשינו, ובטח גם אתה, זה כאילו זה קודם כל לצלול לעומק וללמוד המון המון דברים, להתחמש בידע חדש לתוך העולם החדש הזה שאנחנו רוצים לצמוח אליו. אז למדתי המון המון דברים, יצרתי דברים חדשים, כאילו יצרתי את הפאנל הזה שממשיך לרדוף אחריך עד עכשיו, זה מה שעשיתי בשנה הזאת, זה אחד הדברים המשמעותיים.
שחרר אותי אחי, לא רוצה ללמוד שחק גיטרה, זאת אותי.
בדיוק, זה פאנל שכבר רץ 3 ומשהו שנים, ואתה יודע, חוץ מלצלם קריאיטיבים חדשים מדי פעם, אני לא צריך לעשות כלום, כאילו, הוא ממשיך לעבוד פוט-פוט, כאילו, ולהכניס כסף. ואז התפנה לי המון זמן, כאילו, מצאתי עצמי פשוט עם עסק, שפתאום אני צריך לעבוד בו 3-4 שעות בשבוע, והוא מכניס לי את המשכורת שלי, ואת המשכורת של נועה אשתי, ובסבבה, כאילו, ואז, אתה יודע, הזמן שהתפנה לי, זה היה לי מאוד ברור מה אני הולך לעשות איתו. ללכת לעזור, ללוות בעלי עסקים.
אז כל המורים שבעצם היו, שהעסקת, הם כבר לא קיימים אצלך?
יש לי, מ-12 מורים ירדנו ל-2 כרגע פעילים.
בוא, אנחנו עדיין עושים... הם כללים אותך עכשיו.
הם כללו אותי אז, היה יומים, לא כללו אותי, אתה יודע, כללו את המצב. את ביבי או, אתה יודע, לא אני קיבלתי את ההחלטה לסגור את המדינה בסוף, אבל כן, וזה היה לא קל, השינויים, וחלקם רצו איתי עוד תוך כדי הקורונה, כן? עשינו המון שיעורים בזום והכל, זה היום גם, אז עדיין יש לי שני מורים פעילים שעושים שיעורי זום, אבל הרוב זה היום לגמרי דיגיטלי, יש איזה קורסים דיגיטליים.
מוקלט, הכל מוקלט?
יש לי 13 קורסים דיגיטליים, מהמתחילים ביותר עד רמות באמת של נגנים מטורפים, 13 קורסים בכל הרמות, יש לנו ספריית שירים, ספריית מנויים אדירה של למעלה מ-800 להיטי ענק, אנחנו נגיע גם, אם המשכה להתחדש כל הזמן, אנחנו נגיע ל-1,000 שירים השנה.
וואו.
אז כן, אז יש לנו כל מיני מסלולים כאלה, גם של מנויים, גם של קורסים.
מי עושה את זה? מי עכשיו מקליט את ה-200 שירים האלה שאתה רוצה? אתה עושה את זה או מישהו אחר?
זה אחד הדברים שאני עדיין נשארתי אצל עצמי. חלק מהשירים אני מקליט, חלק אחת המורות שלי, שהיא גם, שהיא מדהימה והכל, אז את הדברים שאני לא מכיר, אני לא רוצה להתחיל, אני לא לומד שירים חדשים, זה לוקח לי יותר מדי זמן. אז שירים שאני לא מכיר, אבל הם עדיין פופולריים וראוי להעלות אותם לספרייה, אז היא מצלמת. את השירים שאני מכיר ואוהב, אז כל כך כיף לי, אז אני רוצה להשאיר את זה אצלי.
טוב,
זה גם,
אז,
אתה מבין?
סליחה למי שבא ללמוד פה על עסקים ועל במות, אני רגע, המוזיקה יותר מעניינת אותי, סליחה. אז רגע, אם עכשיו אני בא ללמוד שיר, אז אתה מלמד אותי שם גם את האקורדים וגם מראה לי וגם זה?
כן,
או שאתה,
בספריית שירים יש לך בכל שיר, הנה אגב, אתה מוזמן להצטרף, בכל שיר מחכה לך גם סרטון לימוד שאני מלמד אותך את השיר, ממש מראה לך, כן, את הפריטה, את האקורדים, כאילו מה צריך לעשות, וגם יש לך קובץ עם המילים, עם האקורדים, כאילו כל מסודר, כולל רשתיות כאלה, אתה יודע, של אקורדים שאולי אתה לא מכיר וכאלה, זה מאוד מאוד
אני
נגיש.
אני אשאל אותך שאלה שעולה לי ככה מכל הדבר הזה, ודיברנו על זה גם כן, על כל העניין הזה של יישום.
כן.
זה שאני מכרתי את הקורס, לא אומר שמישהו למד גיטרה.
נכון.
ואני שואל שאלה, האם יש לך בכלל ידע עד כמה זה אפקטיבי, או שאתה יודע כמה מכרת? מעניין. לא, לא. אתה יודע... כאילו, כי זה לא בלייב.
שאלה מעולה.
זה לא בלייב, ואני לא יודע מה הפידבק שמה.
שאלה מעולה. אז אני השארתי לעצמי כן נקודות של ממשק עם הלקוחות שלי, עם הקהל שלי. למרות שאני לא אשאר במגדל השן, כי אתה יודע, אני עובד 3-4 שעות בעסק, אני לא מכיר כבר תלמידים בשמות, ולא, אתה יודע, שאני מכרתי.
כן.
אבל... וזה באמת, וזה שאלה טובה, כי כשזה היה פרונטלי, אז היה לנו הרבה יותר קל, כאילו ההנד זון, הגישה הזאת, ובאמת אחוזי הצלחה כאילו פסיכים.
הבן אדם מגיע כל שבוע לשיעור, בוא נתחיל מזה.
בדיוק, אחוזי הצלחה פסיכים כאילו, ועל זה מבוסס העסק הזה. אז במעבר לדיגיטל, השארתי על עצמי עוגנים, יש לי פעם בחודש מפגש עם המנויים, של, אתה יודע, שמי שמשלם מנוי, פעם בחודש מפגש נגינה כזה, ואני קצת מרגיש אותם בידיים, ורואה אותם אפילו קצת בזום וכזה.
בזום.
מפגש בזום, כן. ופעם בחודש מפגש של כל הקהילה, של כל העוקבים, או זה, אנשים שברובם קנו רק את הקורס הבסיסי, את ה-297 שקלים, חלקם קנו כמה קורסים, אבל חלקם רק את האחד הזה, זה וובינר פעם בחודש, אני גם מוכר בו את המנוי המתקדם, אבל אני תמיד גם נותן ערך, ואני תמיד, וזה ההזדמנות שלי גם לגעת באנשים קצת, להרגיש אותם. אוקיי, אתה מבין? באים מאות אנשים לשידור כזה, ואני שואל אותם מלא שאלות גם.
הם באים לגיטרה לשידור?
לא, זה אני אומר להם, הנה, אתמול בערב היה לי אחד שידור כזה. אני אומר להם, בתחילת השידור עושה תיום ציפיות, אנחנו לא הולכים לנגן היום, כי בעצם את זה יש לכם בקורסים, אתם רוצים ללמוד אקורדים, פריטות וזה, כבר קניתם את הקורס, לכו תראו את זה שם. נותן להם שם התכנים של התפתחות אישית, של העצמה. של תכלס איך ליישם את מה שאני מלמד אתכם בקורסים. אז זה מה שאני נותן בוובינרים, ושם אני גם שואל אותם המון שאלות, ואני מרגיש אותם, וככה אני נשאר בתקשורת עם הקהל, וממשיך להרגיש אותו. אז כן, אחוזי היישום הם יחסית לקורסים דיגיטליים, הם גבוהים מאוד אצלנו.
תגיד לי, כשאתה הולך ברחוב, קרה לך שבא, היי, הנה המורה לגיטרה שלי?
ברור.
יואו,
זה קורה לי, זה קורה לי המון.
כן,
נגיד לך יותר מזה. גם אנשים שלא מכירים, שהם לא, קודם כל, אנשים מכירים אותי גם כמו שאמרת, כן, המעצבן הזה מהמודעות, ואני הולך פה בקיבוץ וחברים של הילדים שלי, ראיתי אותך בטיק טוק, ראיתי אותך בזה, וכאלה. עכשיו הם רואים גם את התכנים של הליווי העסקי וכזה, אבל...
שלא יפתחו עליך עיניים בקיבוץ פה, כמה כסף אתה עושה.
לא, זה בסדר, לא אכפת לי, אבל כן, אבל זה מאוד קיבוצניקי, הדבר הזה, שאמרת עכשיו. אז קורה לי גם שמזהים אותי מהפרסומות, גם אנשים שהם לא לקוחות, וגם קורה לי הרבה שכשאנשים מבינים מה אני עושה, כשאנשים שומעים את הדבר הזה שנקרא לנגן גיטרה בחמישה שבועות, הם פשוט, כאילו מתוך שיח איתי, כן? וגם שזה היה פרונטלי, וזה עלה 2,000, עזוב, היום זה עולה קורס 297 שקלים, זה לא חוכמה. אבל גם שזה עלה 2,200 שקל, קורס פרונטלי, זה עדיין היה קורה אותו דבר. זאת אומרת, אני נוסע במונית, הנהג מונית סוגר קורס. מגיע לאינסטלטור, האינסטלטור סוגר קורס. זאת אומרת, החלום הזה הוא משותף לכל כך הרבה אנשים,
מסכים איתך.
אז כל מי שבא איתי במגע, בסוף אין לו ברירה אלא לקנות את הקורס הזה.
וגם דיברנו על זה, אני נגיד, שאלת אותי, אם לא הייתי עושה את זה, נגיד, מה הייתי, אני כאילו, הקטע של המוזיקה, אני מרגיש שהוא כאילו פספוס אחד הגדולים של החיים שלי.
וואו.
כן.
נו, אז הנה, אבל לא מאוחר.
לא מאוחר, נכון, אבל כאילו, אתה יודע מה,
הרבה תלמידים שלנו, הקורס הזה נוצר בשביל אנשים כמוני וכמוך, כאילו, זה הגילאים, 40 ומעלה כזה.
עכשיו נפל לי הסימון, וגם צביקה עיניו, זה היה בחטוב של הגיטר, אחי.
זה לגמרי היה בחטוב של הגיטר, וזה היה עוד הרבה לפני הבחטוב.
אחי, זה היה בחטוב של הגיטר.
זה נכון.
יאללה. אתה יודע, אני אגיד לך,
קטע. מות שיש לנו גם המון אימהות, כן?
לא, לא, ברור, אבל כן, זה מין חלום כזה שכאילו...
נכון, נכון, זה זה, זה כזה.
ואתה אומר, חבר'ה, זה לא כזה רחוק, זה נורא קל.
רבע שעה ביום, 5 שבועות, זהו.
מדהים.
לקחת משהו עכשיו שאנשים חושבים, 10 שנים, שעה ביום,
לפחות... אבל אני אגיד לך משהו שלי, אותי הוריד מהמוזיקה.
אוקיי.
וזה, אני לא אשכח לו את זה, אחד האנשים הכי מוכשרים, דיברנו על זה גם, אני הייתי בסיסט של, אתה יודע, הייתי ילד, בלהקה עם אמיר דדון.
כן.
ואמיר דדון, אני ניגנתי גיטרה, נגיד איזה 5 שנים כבר, ואז הוא התחיל ללמוד גיטרה, אצל אותו מורה. אחי, הוא עושה בשנה מה שאני לא עשיתי ב5 שנים, והייתי, מה זה כישרון על, אני מניח שגם אתה סוג של בן אדם כזה, אם אתה כזה מוזיקאי, זה חייב להיות אצלך. זה, כן. זה כאילו, וואלה, אתה, אוקיי, קולט, וואלה, טופים, זה, אני רואה את אח שלי הקטן גם כן. היה מתופף, עכשיו הוא מלמד גיטרה, עכשיו הוא פתאום מלמד פסנתר.
נכון.
מה, אתה גנוב?
היה לי גם תקופה כזאת, שלימדתי את כל הכלים כזה, בשביל הגיוון שלי, פשוט שיהיה לי מעניין.
אז איך אתה יכול? אז אני, ואז שאתה רואה אנשים כאלה, אמרתי, אם הוא כזה מוכשר, כנראה שאני לא מוכשר. וגם אני לא מהאנשים האלה שיש להם שמיעה מוזיקלית ושומעים שיר, ואני יכול, אוקיי, זה AM, זה G, זה C, זה זה, ואני לא.
אז באיזשהו מקום, אחרי 2 אלבומים שאני הקלטתי עם המוזיקה שלי, אוקיי? ועוד בתקופות שדפקנו על דלתות גלגלת, אגב, אמיר דדון, הוצאנו את האלבום הראשון שלנו פחות או יותר באותה תקופה.
וואלה.
ואני אפילו זוכר שהיינו ברדיו כל ישראל, אני חושב זה היה. עשינו, אתה עושה, אתה יודע, אתה מוציא אלבום, אז אתה...
הוא היה שם, נכון.
כן, כן, אבל הוא היה לפניי, בתור, אתה יודע, עשינו, זה כמו פודקאסטים, אתה מתראיין כאילו ברצף לזה, אז הוא היה רגע לפניי, כאילו היה, אתה יודע, לא אותה תוכנית, ברדיו כל ישראל כזה, רדיו הכי איזוטרי, הכי זה, איפה הוא, איפה אני? גם אני שם באיזשהו הבנתי שזה, באיזשהו מקום, באיזשהו שלב, הבנתי שזה אולי, זה לא האזור הגאונות שלי להיות מוזיקאי, ומצאתי את אזור הגאונות שלי דווקא בללמד. אני מוזיקאי טוב, אני באמת מוזיקאי טוב, אבל אני לא עידן רייכל, אני לא אמיר דדון, כאילו באמת יש אנשים שאתה רואה שיש להם באמת איזשהו משהו ייחודי להביא לעולם, איזו אמירה, וכן, ואולי לי פחות.
אז קודם כל אני חושב שזו תובנה מדהימה, ואני חושב שהדבר הזה של אזור הגאונות, ולהבין במה אתה ממש ממש טוב, ורק שנבין מה זה אזור הגאונות, זה אזור שגם קל לך בו, ונעים לך בו, וכיף לך בו, ואתה לא מרגיש שאתה מתאמץ, וכל מה דוחף נגד הזרם בו.
נכון.
ופתאום יש איזה פלואו נורא, נורא כיפי.
אבל להיות מוזיקאי במדינת ישראל, זה תמיד ללכת ראש בקיר, זה תמיד, אתה מבין? עד הרגע הפריצה, גם אמיר עבר המון שלבים כאלה, עד שהוא פרץ, פרץ בגיל מאוחר.
נכון.
יש לך, זה ללכת עם הראש בקיר, וללחם בתחנות רוח, אחרי תחנות, וואו, זה...
אבל עדיין...
אבל זה בונה לך אופי מטורף,
אבל עדיין יש לך כל מיני נקודות, אתה יודע, איזה נורות עזרה בדרך, שאתה יכול להבין אם אתה בכיוון או שאתה לא בכיוון.
נכון.
וגם יסמין מואלים לא התקבלה לכוכב נולד, אגב.
בסדר, זה עזוב, זה בעיניי לא מדד לכלום בכלל, אבל...
אבל לחלק אנשים זה כן מדד.
נכון.
והיום כאילו אני שומע אותה, אני אומר, וואי, איזה כיף שהיא פה איתנו, אני כל כך אוהב את המוזיקה שלה. אז אני אף על זה, ועכשיו בוא נעבור לאזור הגאונות שלך השני, בסדר?
אוקיי, קדימה.
ואני מעניין אותי לדעת, כי אתה בן אדם שהוא נורא, קודם כל אני חייב להחמיא לך ושאנשים ידעו את זה, אני התאהבתי בך, אחד, הגעת אלינו לכנס שאני וגל צחק עשינו, והרצית בו, לא הכרתי אותך טוב, אז ידעתי מי אתה.
נכון, כן.
פגשנו
איזה
פעם אחת.
נפגשנו באיזה אירוע, נכון.
נכון. ולא הכרתי אותך כל כך, אמרתי, טוב, יאללה, יובל, נו, עוד איזה קשקשן, סבבה.
עוד איזה מנטור בשקל.
כן, משהו בסגנון. אבל אז הקשבתי לאחד הרעיונות שלך בפודקאסט שלך, נסעתי לזה נסיעה ואמרתי, טוב, אתה מכיר את זה שאתה נוסע, ואתה אומר, למי אני אקשיב היום? למי אני אקשיב? להוא כבר הקשבתי, לזה כבר הקשבתי, לזה כבר הקשבתי, כבר אין לך כוח למי להקשיב, חדשות ורדיו, זה לא בא בחשבון. ואז נפלתי על הפודקאסט שלך, ואחרי זה שלחתי לך הודעה, ואמרתי לך, שמה, אתה מראיין פגז. אני אומר לך שאני מחשיב את עצמי מראיין די טוב, בסדר? סליחה שאני אף על עצמי. וכשאני שומע רעיונות של אחרים, אני לפעמים מתבאס. אני מתבאס כי אני אומר, לא, לא ככה, תשאל את זה, תשאל את זה הפוך, תשאל את זה ככה, תשאל את זה מפה. למה אתה מדבר כל כך הרבה? אתה מדבר פחות. תן לו יותר, תן לו זה. ואני שומע אותך בפודקאסט שלך, אחי, אתה נותן להם פייט שם, מטורף. אתה נכנס בהם, אתה לא... מצד אחד, אתה מאוד אוהב את מי שנמצא אצלך, מצד שני, אתה גם נכנס בו. זאת אומרת, אתה לא מוותר לו. גם אני אוהב את זה.
כי אני זוכר מה התפקיד שלי באותו רגע. והתפקיד שלי הוא... אני ואתה, כרגע, אנחנו רק שני שחקנים על איזשהו לוח. אני פה בשבילם. בסדר? גם עכשיו, ובטח ובטח כשאני מראיין. התפקיד שלי הוא בשבילם, בשביל החבר'ה ששומעים אותנו בבית, ואני חייב לפעמים, כן, גם להיות טיפה קשוח עם המוראיין שלי, ולהחזיר אותו, קודם כל להחזיר אותו לאיזה תלם, ולזקק ממנו תובנות.
ראיתי אותך נותן לאנשים, אתה יודע, עם שמות גדולים, אתה אומר, לא, 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 אבל אתה עכשיו, בסדר, אל תגיד לי סיפורים. ואני אמרתי, וואו, יש לך אומץ, אחי. זה לא מובן מאליו. עכשיו, אני לא יודע מה הקשר שלך לכל אחד מהם.
קודם כל, אני מכיר את כל האנשים האלה, ואני גם מרגיש איתם שווה בין שווים. זאת אומרת, אני לא מסתכל מלמטה, כאילו, מבחינת איך שאני רואה את זה. ואני חושב שגם, אתה יודע, באווירה כזאת, בסוף אנחנו יושבים שנינו, מיקרופונים פתוחים, זה, הכל בכל מקרה מתחיל מאפס,
נכון.
וזה התוכנית שלי. אני מנהל אותי העניינים עכשיו, אבל אני גם, אתה יודע, תמיד, כמו שאמרת, עם הרבה מאוד אהבה, גם אולי אתה זוכר פרק אחד שהיה באמת מקוסח יחסית במיוחד, אבל בדרך כלל זה, המטרה שלי גם מאוד להעצים את המרואיין שלי.
אז אני...
ולהוציא אותו טוב.
אז אני גם כמוך, אני אוהב להראות את הדברים הטובים, פחות אולי את הדברים הפחות, אבל אני לא משחרר אנשים שאומרים, זורקים לי סיסמה לאוויר, אני, אוקיי, אחי, זה סיסמה, בוא נרד רגע לתכלס.
בדיוק, אז זה גם לי נורא חשוב.
לזה שמי שעכשיו מקשיב או צופה, מה הוא לוקח מזה לחיים שלו. ואל תגיד לי, תחשוב חיובי, יהיה חיובי, ויהיה חיובי.
בדיוק, בדיוק.
או תודעת שפע, וזהו, מעכשיו תודעת שפע. תודה רבה לכולם. ואת זה אהבתי אצלך, אז שפו עליך, ולכן אני ממליץ לכם בחום, גם, הנה, תוך כדי הפרק, ללכת להזין לפרקים של על החיים ועל העסק. אני חושב שיש שם פרקים ללקק את האצבעות, ממש ככה.
מעולה, תודה, איזה כיף.
אז זה ככה לעניין הזה. עכשיו אני חוזר רגע לשאלה.
כן.
על אזור הגאונות.
כן.
מתי ידעת, כי אתה בן אדם שהוא מאוד אוהב לדבר, אתה מאוד ורבלי.
נכון.
ואתה מאוד קל להתחבר אליו גם, אני חושב, בגלל זה. ויש לך אישיות, שאני אגיד לך, הנה, מחמה, ואני רואה את זה גם מהצד, שהיא נורא מצד אחד לא מאיימת, בסדר? אתה אישיות שנורא מקבלת, ככה זה נתפס לפחות מהצד, ובגלל שאתה נורא ורבלי, אז זה נורא עובד לטובתך, יש פה איזשהו הרמוניה שאתה יכול ליצור מאוד מאוד עם אנשים. אז קודם כל, אם אני מסתכל ומנתח אותך מהצד, אני כבר אומר לך, זו חוזקה מאוד מאוד גדולה.
יפה, אתה קולע פה בנקודות משמעותיות, כן.
ואני נגיד הרבה פעמים, אני לא יודע בדיוק עדיין את הסיבה למה, אני חושב שאני הרבה פעמים מאיים על אנשים באיזשהו אופן.
וואלה.
כן.
אוקיי. אני לא חוויתי את זה.
בפרסונה. נכון, אבל אתה גם במקום מאוד טוב עם עצמך.
כן, נכון.
וזה אחרת לבן אדם אחר, וגם אני פחות ורבלי ממך, בסופו של דבר. אני כאילו אוהב לדבר, אבל אני אוהב בעיקר ששומעים אותי.
זו השאלה בעצם.
אז השאלה היא פה, אם אני עכשיו הולך אחורה, מתי אתה ידעת שכל התכונות האלה, או כל הדבר הזה, כשהיית עוד מורה, ידעת שאתה גם יזם. כי בהתחלה, בינינו, רוב המורים של גיטרה, אחי, סנדלים, קפקפים, הולכים, תן להשן, תן להוריד בנגים אחרי זה, וזהו, ככה הם.
10 שנים אלה היו החיים שלי, מה שאמרת עכשיו. 10 שנים?
בדיוק.
לא עניין אותי כלום. מתי הבנתי? אנחנו דיברנו על זה גם קודם, בשיחה קודמת בינינו, כשאנחנו פועלים הכי טוב, כשאנחנו עם הגב לקיר ואין לנו ברירה. גם אני, היה לי נורא נוח להיות המורה הפרטי הכי מבוקש בעמק חפר, בסדר? במשך עשור שלם. זה אומר שיש לי רשימת המתנה של תלמידים, זה אומר שכל שנה אני מעלה מחיר, זה אומר שאני מכניס בכל רגע נתון כמה תלמידים שאני רוצה ו...
כמה על השיעור אצלך? סתם לצורך.
בסוף הגעתי ל-200 שקל לשיעור.
200 שקל לשיעור.
רוב השנים זה היה באזור ה-130, 150, כזה. אבל אתה יודע, אנחנו מדברים על לפני עשור כבר, כאילו, אז היה הרבה כסף.
200 זה שעה?
כן, 3/4 שעה שיעור.
3/4, אוקיי. עדיין תיקת הזכוכית היא...
כן, עדיין, כן, כן, עזוב, זה לא שהייתי איזה. אבל היה לי נורא נוח שם, היינו רק אני ונועה, לא היינו ילדים, היינו צעירים. אני עוד, מבחינתי זה היה רק הפרנסה, כאילו, ללמד גיטרה, זה לא האזור הגאונות שלי, זה לא המהות. המהות
הייתה
להיות מוזיקאי. זה היה תוך כדי, זה מימן את האלבומים. את ההקלטות, את הזה. אז, ואת החיים שלנו, והיה לי חיים נהדרים, והייתי כל יום הולך לים, כל יום אחי, כל יום. ואתה מלמד רק אחרי הצהריים, רק מהצהריים ואילך. קיצור, היה לי נורא כיף, היה לי נורא נוח. ונשארתי ילד עד גיל מאוד מאוד מאוחר עם הדבר הזה, ורק כשנהייתי אבא, בגיל 31, פתאום קיבלתי איזה פטיש של כמה קילו טובים בראש.
אני בגיל 42 רק התחלתי להיות אבא, אתה מבין את ה...
כן.
וגם אני כמוך, כאילו...
זהו, אז אנחנו שנינו התפתחנו מאוחר יחסית, ובקטע טוב, אני לגמרי אוהב את המקום הזה אצלי, אבל גם אז, זה עוד לא הכריח אותי, כשהגיע יונתן, השני, זה נתן לי עוד איזה בומבה, עוד המשכתי עוד עם המוזיקה, כן? אחרי שיונתן נולד, רק אז הוצאתי את האלבום השני שלי, שתבין, אבל שם כבר התחלתי להבין, אוקיי, מצד אחד, נמאס לי כבר, אני לא יכול כבר ללמד שיעורים פרטיים בגיטרה, אני לא יכול כבר, שונא את זה, סובל מזה, אבל זה משהו שנורא אהבתי אותו, אבל די, 10 שנים, תחשוב, יש לך 25 תלמידים.
בא לך איזה ילד עם
זב חוטץ. כל הזמן פוצץ, כן, זהו, אתה לא יכול...
ואתה כאילו, ההורים שלו מבסוטים, הנה פסגת האנושות הגיעה ללמוד גיטרה, הוא הולך להיות זה, ואתה כאילו, טוב, יאללה, קח את הגיטרה.
הוא לא בעניין, הילד לא בעניין בך, זה לא מעניין אותו, עזוב, הוא לא מתאמן, הוא לא נוגע בגיטרה בין השיעור, זה לא מעניין, די, לא רציתי להיות במקומות האלה, אז זה המקום שאני רציתי להתפתח ולגדול.
קשוח.
ומאוד צד, אז היה את הילדים, היה את המקום שנמאס לי פשוט לעשות את מה שעשיתי.
מה השתכנסת? והמקום
השלישי, עבודות מאוד מזדמנות כאלה, אתה בחנות או זה, פה בקיבוץ.
אוקיי, והשלישי, מה אמרת?
ואז הדבר השלישי, זה שפתאום הבנתי, ואני חושב שזה המפתח, פתאום הבנתי שאני לא קרוב ללמצות את הפוטנציאל שלי מבחינת, פתאום כסף כאילו התחיל להיות קצת יותר משמעותי מבחינתי. שוב, עם הילדים ועם ההוצאות שגדלו ועם הזה, פתאום אמרתי, בוא נע, על זה, זה מה שאתה עושה, זה מה שאתה מרוויח, יאללה, אתה כבר לא ילד, אתה כבר לא תינוק, יש לך יכולות, יש לך, זה מתוך הכרה ביכולות שלי גם.
אז אני עוצר אותך פה בנקודה הזאת, אני, את זה אני רוצה לרגע להבין ולמדל.
קדימה.
כי זה נראה לי לא קפיצה, זה, 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 אחי, אתה עשית פה וואחד ליפ מטורף.
לא, אבל היו שלבים בדרך. זה לא ש... זה לא ממורה לגיטרה לבעלים של הבית ספר הכי גדול בארץ ללימוד גיטרה. היו שלבים שבהם הוכחתי לעצמי שאני טוב, שאני יכול לעשות
את זה. את זה אני רוצה למדל. מכל הדברים, את זה נראה לי אני הכי רוצה למדל, כי זה בעיניי, א', אני מרגיש שאני אפילו עוד לא שמה, במקום הזה.
אוקיי.
כאילו, מבחינת היכולות, הפוטנציאל שלי יש, נגיד, ואני בטוח שאחרים שמקשיבים, בטח ובטח, אבל, כי עשית פה קפיצה מ-0 לא יודע, ל-1,000, נכון. לא יודע לכמה. זה נכון. לא, אמנם זה לך לקח כמה קפיצות.
נכון.
אז אני רוצה להבין מה גרם לך להצליח לעשות את הקפיצה הגדולה הזאת, ולהצליח לעמוד בשלבים האלה ולהגיע, כי שוב, היום יש לך עסק שאתה עובד בו כל כך מעט זמן,
נכון.
ויש לך עוד עסק אחר.
נכון, עוד שניים אפילו.
עוד שניים, אוקיי, תספר לנו על זה אחרי זה. אז מה זה הדבר הזה? לקחת ליוויים, כאילו, מה עשית שם?
יפה. אז קודם כל, זה באמת שלבים. אתה לא מתחיל מלהיות הבית ספר הכי גדול בארץ ללימוד גיטרה, אתה מתחיל מפה במקלט, פה בקיבוץ, כן? במקלט שנמצא כמה מטרים מאיפה שאנחנו חושבים עכשיו, אתה ואני, ושימש אותי בתור סטודיו באותה תקופה. זה התחיל, בכלל, לנגן גיטרה בחמישה שבועות, התחיל מלזהות צורך קיים בשוק. היה לי תלמידים, דיברת על הילד עם הנזלת, סבבה, אבל היה לי גם תלמידים מבוגרים לאורך השנים, לא מעט.
כן.
וזהיתי, עכשיו, וילדים רצו איתי שנים, היה לי ילדים שרצו איתי 8 שנים, אתה יודע, מגיל 10 עד 18, רצו וניהו גיטריסטים, כאילו פסיכים וכל מיני דברים כאלה וזה.
מדהים.
ומבוגרים באים, עושים שיעור, 2, 3, שיעור אחרי זה מגיע כבר לא מוכן, כי נכנס לו עניינים בעבודה והוא לא יתאמן, שיעור אחרי זה הוא מבטל כי יש לו נסיעת עסקים, כי יש לו פה זה.
וואו, זה עצבים.
החבר'ה היו מתפוגגים ונעלמים לפני שהגענו לאיזושהי תוצאה. וזה היה קורה שוב, ואני לא קשור אליי בכלל. אתה יודע? ואני כמה שניסיתי, וכלום. ואני רואה את התסכול שלהם, ואני רואה את זה, והם משלמים על שיעורים, והם זה, והם לא מגיעים לכלום, כאילו, וזה, ואז בסוף, שוב, והבן אדם נושר לפני שהוא מגיע לאיזושהי תוצאה, כי החיים קורים בדרך.
כן.
אז אמרתי, אוקיי, יש פה משהו. צד אחד, יש מלא מבוגרים שרוצים ללמוד, אני מזהה את הדבר הזה. יש חלום כזה להמון אנשים. צד שני, ואני יודע כמה זה פשוט. אני מתודולוג, אני קודם כל באמת מורה, כאילו, בנשמה שלי, במהות שלי.
זה יופי זה.
אז, אתה יודע, אני 10 שנים לחקור ולעשות המון ניסיונות על המון תלמידים, על המון 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 תלמידים. אז כבר היה לי שיטה מאוד מאוד מובנית, ואני ידעתי שאני יודע להביא לאנשים תוצאות מאוד מאוד מהר, ברמה שבשיעור הראשון, אין דבר כזה שאתה בא לשיעור הראשון אצלי ואתה לא מנגן שיר. אין דבר כזה.
וואו.
אין.
וואו.
זהו, ואז אמרתי, אוקיי, יש פה, אתה יודע, אחד ועוד אחד, אתה מבין? יאללה, אתה מבין הזדמנות.
נפלתי עליך בתחילת הדרך.
אז זה התחיל מ5 אנשים במקלט פה, אתה מבין? מחברים של חברים וכאלה. שבאו ללמוד קורס גיטרה, אני לא זוכר אפילו כמה, בטח שילמו איזה 1,000 שקל או משהו כזה, או 1,200 שקל על קורס של 6 שיעורים של 3 שעות, כל שיעור, ויצאו באורות משוגעים. ויצאו באורות משוגעים, בקטע, הפודקאסט האחרון שעלה אצלי בפודקאסט שלי, זה פרק סולו שבו אני מספר על, על החשיבות באובססיה שלך לייצר תוצאות ללקוחות שלך, כי רק זה מה שיבנה לך עסק לעשרות שנים קדימה. ועכשיו זה מתחבר לי, כי זאת הנקודה שבה זה התחיל. החמישה הראשונים יצאו באורות כל כך מטורפים מהקורס, שהדבר הראשון שהם עשו זה ללכת ולספר על זה לכל החברים שלהם, והחברים שלהם באו.
וואו.
והם רצו ממני, ואלה שסיימו, וככה זה התחיל, והתגלגל, והתגלגל, ועוד אנשים באים, ועוד אנשים, ובקושי עשיתי שיווק, בקושי ידעתי לעשות שיווק אז. אני חושב ששלחנו קצת פליירים אז ברחבי עמק חפר, תליתי פוסטרים בלוחות מודעות, כל מיני שיווק גרילה כזה, אתה יודע. שזה מה שידעתי, כי הייתי מורה פרטי שרגיל להדביק מודעות על לוחות מודעות בעמק חפר, זה מה שידעתי לעשות. ורק אחר כך הלבשתי על זה את השיווק הדיגיטלי, ואז זה התפוצץ ברמות. אבל זה התחיל מזה שהיה פה מוצר מדהים מהרגע הראשון, שהייתה פה אובססיביות לתוצאה של הלקוח מהרגע הראשון, ואז כל השאר זה תוצר של זה. כי מי שסיים קורס רצה עוד קורס מתקדם יותר.
אז, אבל...
והם הלכו והביאו את החברים לקורס הראשון. וכאילו, אז פשוט הדבר הזה צמח. אני לא יכול לסביר לך איך זה התפוצץ.
כאילו, יש לי בעיה אחת עם הדבר הזה.
כן.
שמה שאני מבין מכל הדבר הזה, ותגיד לי אם אני טועה אולי, יש פה באמת מוצר שהוא, הצורך שלו מאוד 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 גבוה.
זה לא נגמר.
אבל עכשיו יושב בן אדם בבית, נגיד אני, קורס עמידה מול קהל, בסדר?
כן.
לא כולם צריכים את זה, לא כולם רוצים את זה. האם גם אני יכול? האם גם אני יכול להצליח? האם זה משהו שאני יכול...
אני הפכתי את עצמי אבל למאסטר בטיפול בהתנגדויות האלה, ובטיפול באמונות המקבילות האלה שיש לכולם. אין לי כישרון, אין לי קורדינציה, אין לי זמן, אין לי כסף. הנה, אני פותח את הכל. 5 שבועות, 15 דקות ביום, לא צריך שום קורדינציה, שום יכולת קודמת. אתה עדיין תנגן 2 שירים כבר בשיעור הראשון. בשיעור הראשון, אתה מנגן 2 שירים מלאים מההתחלה ועד הסוף. הכל קל, הכל פשוט. כי יש מתודה.
וואו, מעניין אותי לראות את הקורס שלך. בתור נגן גיטרה של זה, שלקח לו בטח איזה, שוב, זה, התחלתי באיזה כיתה ב' או ג' ללמוד, אבל נראה לי לקח לי איזה 0.5 שנה לגן את השיעור הראשון.
מבין, אבל אז כל השיווק, כל מה שאתה אומר עכשיו, כל האמונות המקבילות, כל ההתנגדויות האלה, זה השיווק שלי. אני כאילו חקרתי את העולם הזה, אני מכיר את האבטר שלי, את הלקוח שלי, מבפנים, החוצה, ובגלל זה השיווק עובד כל כך טוב, לאורך כל כך הרבה שנים.
אז התחלת שמה, וזה עבד, וזה חבר מביא חבר.
אז זה נותן לך גם המון ביטחון.
נתן לך המון ביטחון, אחלה. איך התמדת, איך בנית לעצמך מתודה, איך בנית את כל המערך, כאילו איך הגעת לשם?
יפה, שאלת קודם על ליווי עסקי, אז בשנתיים הראשונות של העסק שלי, קיבלתי ליווי עסקי צמוד אחד על אחד.
וואלה.
שנתיים. זה היה קצת יותר מדי, האמת, ובסוף כבר הרגשתי שדי, אני כבר לא מקבל מזה מספיק, אז, אבל אתה קצת מתמכר גם ל... זה שיש לך תמיד עם מי להתייעץ וכזה, אז היום אני, היום אני בצד השני של זה.
זה היה באמת מישהו ברמה גבוהה שעשה לך שם סכם.
זה היה מישהו ברמה גבוהה, הוא היה אז מאוד מאוד נחשב, והוא גם עשה איתי המון המון טעויות, שעלו לי המון המון כסף.
וואלה.
ולמדתי בדיעבד מה לא לעשות, בתוך דברים גם שהוא אמר לי לעשות שם, אבל, ובתוך כדי גם למדתי ממנו המון, שוב, לא נזכיר את השם ולא זה, אבל היה אז מנטור מאוד מאוד מוביל, מאוד מאוד מוכר.
חבר'ה, אני אשאל אחרי
אבל זה היה בית ספר.
אחרי הקלטה אני חייב לשאול מי זה.
אבל זהו, אבל אני שם את הטעויות שעלו לי כסף, אני שם בצד, בסדר, זה שיעורים ש... בסדר, לא נותר טינה על זה. גם למדתי ממנו המון, וזה נתן לי בעיקר המון המון ביטחון, כי כשיש מישהו שמלווה אותך יד ביד, אבל היה תקופות, זה מצחיק, היה תקופות ששילמתי לו על הליווי, יותר ממה שאני לקחתי כמשכורת הביתה, אתה יודע, בתקופות הקשות של הצמיחה ושל הבנייה, על זה אני קצת מתחשבן איתו, על זה אני קצת כועס עליו, כי היום אני הרבה יותר אחראי עם הלקוחות שלי.
רגע.
לגבי הרווחיות שלהם, לגבי...
נגעת פה בנקודה, הרמת פה, אוקיי, אחי, חתכת אבן.
קדימה.
היום ליווי עסקי שלוקחים אם זה אחד אל אחד, או אם זה, אתה יודע, קבוצות ליווי כאלה ותוכניות ליווי, מה זה הכי קל 100,000 שקל משקיבים?
נכון.
מה אתה אומר על זה?
קשה לי, זה מגרד לי בגוף עם זה.
זה היום בעל הנעלן, אחי.
לא, אבל זה לא העניין שזה עולה 100 או 100.
של העולם הזה. זה עולה 100 או 100. כי אנשים לוקחים הלוואות על זה.
יפה, זאת הבעיה. זה לא העניין של 100 או 150 אלף שקל. זה שמייצרים תוכנית, עזוב 100, אני מכיר גם של 150 אלף.
נכון.
שמייצרים תוכנית אבל כזאת, שכביכול מיועדת לכולם, וזאת הבעיה. לא, זה לא נכון. 150 אלף שקל זה מתאים למי שיש לו רמת הכנסה מסוימת, ויכול להכניס את זה לתזרים שלו. ויכול להבין איך הדבר הזה מקפיץ אותו קדימה ברמות משוגעות. זה לא מתאים לבן אדם שצריך לקחת הלוואה משוגעת שהוא לא יודע איך להחזיר אותה.
אני אזרוק לך קונטרה.
אוקיי, קדימה, זרוק.
בסדר? עזוב, אני רואה בך את היובל הנוצץ הזה שיש בו את כל הפוטנציאל. רואה בך, אחי, אתה תהיה מורה על. אתה לא מזהה עדיין את הפוטנציאל, אתה לא מכיר. אני
נכון,
יש לי ניסיון.
זה נכון, אותו מנטור הוא זה הוא לקח אותי לחלום הזה. הוא חלם אותו לפניי אפילו.
בבקשה, הנה, אתה דווקא הצלחה של כל הדבר הזה.
נכון, אבל אני הצלחה למרות ולא בגלל. אני הצלחה כי אני, כי יש משהו בתוכי שתמיד קורא תיגר על המוסכמות או על הדברים שאומרים לי, תמיד מטיל כל דבר בספק ובוחן אותו בעצמי. ואחרי שעשיתי טעויות, שהוא אמר לי לעשות, ואחרי שהפסדתי כסף, אני למדתי מתוך זה, אני התקדמתי מזה לשלב הבא. אבל שוב, זה הכל חלק מאותו דבר. הדברים הטובים, הדברים הפחות טובים, זה הכל חלק מעוד שלב שהייתי צריך לעבור בדרך. אבל מה שהתכוונתי להגיד, וזה דבר באמת לזכותו, שנתיים שיש לך מישהו שהוא איתך יד ביד, זה נותן לך כוח אדיר ללכת, לעשות, להתנסות, אתה לא מפחד. כשאתה לבד, אתה נורא בתחילת הדרך, כשאתה לבד, אתה מת מפחד, אתה משלשל במכנסיים, אתה לא יודע מה לעשות. טוב, לא טוב, נכון, לא נכון.
אין לך את מי לשאול.
תחשוב ששנתיים יש לי בן אדם בוואטסאפ להתייעץ איתו על כל דבר. זה נותן לך ביטח. אז בסדר, חלק מהדברים היו נכונים, וחלק מהדברים לא נכונים. זה שטויות בסוף. זה הכל שכר לימוד.
אתה יודע מה, אני אגיד לך משפט שעלה לי אתמול. יש את המשפט שאומר, אתה רוצה להגיע רחוק, אתה רוצה להגיע מהר, לך לבד, אתה רוצה להגיע רחוק, לך ביחד.
בדיוק.
ואני אומר הפוך, לא הפוך. אני אומר, אתה רוצה להגיע מהר, לך ביחד, אתה רוצה להגיע רחוק, לך ביחד.
אתה צודק.
אחי, אני נשבע לך, אמרתי בון הזה.
לא, אבל רגע, כי זה על הביחד, זה על עם שותף נגיד, ולא על מנטורינג. זה אחרת, בסדר? כאילו...
אני אומר ביחד בכל מקרה. לא משנה, גם אני, כשאני עושה את הכנסים, אני מרגיש שאני ביחד. כשאני עושה את המועדון מרצים שלי, אני מרגיש שאני ביחד, אני מרגיש שאנחנו ביחד. ואני באמת בגלל זה מאמין מאוד בליווי קבוצתי, אגב, יותר מאשר מליווי של אחד אחד.
יש גם הרבה כוח לקבוצה, אז יש יתרונות וחסרונות לכל הדברים.
נכון.
רגע, אבל אני חוזר לשאלה הקודמת שלך, כי יש לי עוד...
אז אני רק אזקק את זה בינתיים.
קדימה.
אמרנו משבר, שעם אגב לקיר היית צריך.
נכון, בגלל הילדים. הילדים נולדו, חייבים להכניס יותר כסף עכשיו, אין מה לעשות.
משבר, וגם היה קורונה.
לא, זה עוד הרבה לפני הקורונה. אנחנו מדברים, תחילת העסק זה 2015, אחי.
שם התחלת את הדיגיטלי כבר?
לא, היית פרונטלי.
את הפרונטלי.
על זה אני מדבר איתך.
בסדר, אבל אחרי זה גם עשית את הקורס.
השיפט, כן, כן, אוקיי.
השיפט, ואת זה. אז אמרנו שאנחנו צריכים איזשהו טריגר מאוד מאוד חזק להיות עם הגב לקיר. הדבר השני שאמרת זה שהמוצר היה מאוד מאוד טוב, הכרת את האבטר שלו מאוד 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 טוב.
נשמתי אותו, עדיין, עד היום.
אתה מכיר את האבטר שלך מאוד טוב, וזה אני חושב שאתה יודע מה? נקודה שאנשים צריכים להבין, רוב אנשים לא מכירים את הלקוחות שלהם טוב.
זה מטריף אותי ברמות שאתה לא יכול להבין. כל לקוח שמתחיל איתי תהליך, כל לקוח שמתחיל איתי תהליך, ויש כאלה שהם כבר עם עסקים מאוד מצליחים, מאוד גדולים, עושים אחלה כסף.
אני לא מכיר את הלקוחות שלי, אני נשבע לך.
הוא הולך ומתקשר, הוא הולך ומתקשר בעצמו, לא מזכירה, לא כלום. הוא בא לעסק, מתקשר לעשרה לקוחות עם שאלון מפורט שאני נותן לו, לך תשאל אותם את השאלות הספציפיות האלה.
אלוף, אלוף, אלוף. אז אמרנו להכיר את האבטר, מוצר, שהוא מוצר שהוא באמת, שהוא, יש לו צורך, להכיר, גם הכרת שם את כל ההתנגדויות, ונהיית המאסטר בטיפול בהתנגדויות.
אובססיביות לתוצאות של הלקוחות, ומחויבות להביא להם את התוצאה, להביא להם חוויית שירות טובה, שיהיו מבסוטים, שיהיו חייבים ללכת ולספר עליך לכל החברים שלהם.
שהvalue for money יהיה כזה לא הגיוני באיזשהו מקום בגלל הדבר הזה.
בדיוק.
ואמרת ליווי אחד על אחד, ליווי עסקי. ומה...
ומתוך זה, אם אני חוזר למקום של ממש תחילת העסק הזה, כן, 2015-16 כזה, עם הליווי העסקי ועם הכל, שאלת מה בתוכי כאילו היה, יצר את המפלצת הזאת, את הבית ספר הכי גדול בארץ, זה כי אני כל הזמן מחפש, ככה אני חי, תמיד, מחפש איך לשפר כל דבר, גם מה שעובד. תמיד יכול להיות יותר טוב, תמיד אפשר עוד לדייק, עוד לשפר, עוד לפתור, עוד, אני כל הזמן מחפש, אני כל הזמן שואל שאלות.
למה? למה? באמת אני שואל.
כי אפשר.
כאילו, אם אתה באזור נוחות שלך,
לא,
בסבבה,
כאילו,
אתה מרגיע סבבה.
אז פחות, בסדר, אתה יודע, אם משהו עובד, אז בסדר.
אני
אז,
לא כזה.
אם משהו עובד, אז אני אעזב אותו, כן? כאילו, אני כן יתעדף, כאילו, לתקן את מה שלא עובד. אבל אני כל הזמן מחפש איך לשפר, איך לשפר את החוויית לקוח, איך לשפר את המוצר, איך לשפר את הרווחיות של העסק, איך לשפר את היחסים בתוך הצוות, איך לשפר...
מאיפה זה נובע? אני באמת לא...
אני חסר שקט כזה, אני לא יודע, זה משהו שהוא בתוכי, כאילו, זה אפילו, זה גם לא פרפקציוניזם, זה כאילו, זה רצון לשפר, אבל מתוך, יש לי הבנה מאוד ברורה שמושלם זה לא יהיה אף פעם, אז זה לא עוצר אותי מלעשות, אתה מבין? זה לא פרפקציוניזם שאני לא אעשה כי זה לא יהיה מושלם. זה לשפר כל פעם עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת ועוד קצת ולחפור את הדבר הזה.
אני לא מצליח למדל
את זה. ככה בונים אימפריות, כאילו בעיניי.
לא, מדהים, אבל אני באמת, זה דורש או אישיות מאוד מאוד מסוימת,
זה הפרעה קצת אולי, כן.
אולי הפרעה אפילו. או שזה התפתחות אישית מאוד מאוד גבוהה, שאתה רואה בעקבות זה שקראת מספיק ספרים, וראית מספיק אנשים ומידלת מישהו.
זה כזה, זה יותר כזה, כן. אוקיי. אני כל הזמן קורא, אני כל הזמן עובד על השיפור של עצמי, זה מתחיל מזה.
ממתי?
אני 20 שנה בערך עסוק בשיפור העצמי שלי ברמה היומיומית. 20 שנה, אני היום אוטוטו בן 43, חודש הבא בן 43.
וואו.
מדרום אמריקה.
איזה מזל אתה?
תלה.
גם אני?
וואלה. כן. הנה, אתה רואה, ושנינו גם ילדים אמצעים במשפחה, שאני חושב שגם זה נתן לי הרבה כלים כאלה לחיים, הרבה צדה לדרך. כי מגיל קטן אני תמיד דואג כזה לכולם במשפחה שלי, לאחים שלי, אחותי גדולה, אחים זה, ההורים שלי, הייתי כזה מפשר ביניהם הרבה פעמים, הורים שלי גרושים, כל מיני כאלה. אז אני לא יודע, אני מדרום אמריקה.
כמה אחים אתם?
שלושה.
שלושה.
ואני באמצע. ואני מדרום אמריקה, עסוק, כתראה, מגיל 22, עסוק בהתפתחות האישית שלי ובלשפר את עצמי כבן אדם באופן יומיומי. לקח המון שנים, אגב, שים לב, מגיל 22, אבל עד 32 לא התעסקתי בכסף בכלל. עד 33, 4 אפילו. לא, כסף לא עניין אותי.
אני רואה את אח שלי.
ההתפתחות האישית לא הייתה קשורה לכסף, רק שם זה התחבר, רק
אני רואה את אח שלי, שהוא בן 35, 6, לא זוכר. לא, הוא ילד את השבוע, סליחה שאני לא יודע. וואי, אני נופל אצלך כבר פעם, כבר כמה פעמים וכמה דברים. והוא נגן, והוא גם מקליט עכשיו שני אלבומים עם שני הרכבים שונים, והם רוצים לצאת לשוק ועניינים וזה. אבל כסף, אחי, אין את התודעה הזאת ואין את החיבור הזה.
כי זה עסק דפוק, זה לא עסק, זה תחביב. זה לא עסק, זה עסק.
אבל זה גם עניין של תודעה.
אבל כשאתה בתוך זה לא יכולה להיות לך, אני הייתי חייב, אם לא היינו לועדים הילדים, אני הייתי אולי עוד מוזיקאי עד היום, ומורה פרטי לגיטרה, ולא מגשים, ומפספס כל כך הרבה דברים שאני יכול להגשים את עצמי. אבל כנראה שעדיין היה לי גם כיף, כי הייתי הולך כל בוקר לים, אז אתה יודע. אין נכון ולא נכון, יש מה שנכון לך בכל תקופה.
יש כאילו, אין נכון ולא נכון, אבל יש באמת למצוא את הפוטנציאל האדיר שקיים בך, וזה... אבל
לא לכולם יש את השאיפה הזאת גם בכלל.
זה גם נכון.
והרבה מאוד שנים לא היה לי. שוב, זה לא הפריע לי שאני לא ממצא את עצמי. אמרתי, פאק איט, כאילו, אז כולם הלכו, עשו תארים, השיגו כל מיני עבודות, בהייטק, בזה, בפה ושם. אני, מה אכפת לי? אני בים ואני מרוויח יותר כסף מהם. מה אכפת לי? רק, ואז, תוך כמה שנים, הם עקפו אותי בסיבוב, אחרי שהם כבר היו בתוך הקריירה.
בסדר, אבל שוב, מנכ"לים וזה, והופכים להיות בכירים.
עוד טריגר שלי, בגיל, באמצע שנות ה-30, של יאללה, בוא,
תעורר על החיים שלך. בוא נדבר על הקורונה, נגיד, ואז הגיע הקורונה.
אז הגיע הקורונה, כן.
ומה אז?
קורונה תפסה אותי בשיא הצלחה. שיא הצלחה. חברה בעם כבר, 12 סניפים בארץ, 20 אנשי צוות, מוקד מחירות, 6 אנשי מחירות במשרה מלאה, מנהל מחירות במשרה מלאה. כבר יש לי מנהלי ביניים תחתיי בעסק.
מכללה מטורפת.
מכללה מטורפת. אני כבר רואה בדמיון שלי איך עד סוף 2020, זה היעד שלי, אני שם מנכ״ל. שמנהל את ה... כבר אמרת לך, כבר כתבתי מהעולמות האלה של ליווי עסקי, כבר ידעתי שאני רוצה לעשות את זה, ושאני רוצה להקים עוד עסקים, ולהשקיע, ולפתח השקעות וכאלה וזה. כבר התחלתי לעוף על עצמי קצת, ואולי זה חלק מהנפילה שהייתה שם.
חטא היבריס. כן. סתם, אני צוחק.
אני יודע, לא נראה לי שזה העניין, אבל כבר הייתה לי תוכנית לשים מנכ״ל, וללכת לעשות דברים אחרים. ואז הגיעה קורונה. סגרה, ברגע אחד, שיא הצלחה. מכרנו, עזוב, ממש שיא הצלחה, מכרנו כבר את המחזור הכי גדול שהיה לנו אי פעם, הוא היה אמור להיפתח אחרי פסח, הקורונה התחילה ב-15 למרץ, 3 שבועות לפני פסח,
וואו.
כבר היה לנו מחזור מלא בכל הארץ, 20 קורסים, 300 איש, הכל סולד אאוט אחי, 3 שבועות לפני הכל סולד אאוט, בסוף מורידים לך את השלטר, רוב הקורסים האלה לא נפתחו, שילמתי את עלויות הפרסום על הלידים האלה, שילמתי כבר את עמלות המחירה על כל הסגירות האלה,
וואו.
ובסוף נשארתי רק עם ההוצאות.
וואו, זה הכניס לך לחובות?
זה לא הכניסתי לחובות, כי אני, למזלי, התנהלתי מאוד אחראי כלכלית כל הזמן, ושמתי קריות ביטחון.
סלוף.
ואף פעם, אף פעם, אף פעם לא עשיתי ניקיון אשראי, אז תחשוב, במחזורים כאלה כבר זה אומר שכל, בכל רגע נתון, יש לך מאות אלפי שקלים פתוחים בחברת האשראי, וזה בדיוק מה שהיה. עצרתי את ה... נעצרו כל ההכנסות בקורונה, אבל נעצרו גם ההוצאות השוטפות. אז המשכתי לקבל את כל התשלומים שלפני זה, וזה החזיק אותי בחיים.
וואלה.
זה המזל שלי. גם הקלטתי גם על זה פרק בפודקאסט, על איך הופכים את העסק שלך לחסין משברים, עם התובנות של מה שלמדתי משם, מהמקום הזה, שמה שהציל אותי, כי אחרת באמת כאילו הייתי פושט הרגל.
אוקיי, ואז היית חייב לעשות שינוי, ומה?
אז המון המון טסטים, המון המון ניסיונות. היה כבר את הקורס הדיגיטלי, אותו קורס שרץ עד היום, רק הראשון, היה לנגן גיטרה בחמישה שבועות, רק המתחילים, זה היה מין דאונסל כזה, אתה יודע, מי שגר רחוק, לא מגיע, לא זה, רוצה לשלם פחות, אז היינו מוכרים איזה 8-10 קורסים כאלה, אתה יודע, מתוך 200 מחירות בחודש, 8-10 היו של הקורס הדיגיטלי, 192 היו של הפרונטלי. ופתאום הדבר הזה, לקדמת הבמה, כל הצוות פותרו או יצאו לחלט, שרתי איש מחירות אחד, הוא כבר היה מנהל מחירות אז, מסכן, כאילו, עשיתי לו דאונגרייד, כאילו, עכשיו אתה חוזר לטלפון והכל, כאילו, אתה ואני הולכים שכם לשכם, כאילו, להרים את העסק הזה מהבוץ. חבר טוב עד היום.
איזה אלוף.
איש יקר, אור אלוני, היום הוא התקדם למחוזות אחרים ועושה חייל ובאמת סחטן עליו. ובאמת שנה ושלמה, הוא ואני, שכם לשכם, ונועה כמובן, האלוף האשתי, כאילו, שאיתנו גם בעסק. שכם לשכם לשכם, מרימים את העגלה מהבוץ, ממשיכים להתנסות. עכשיו, כבר היה לי, עוד לפני הקורונה, 8 רמות של קורסים. אמרתי, טוב, יאללה, בוא נתחיל מלמכור ללקוחות הקיימים שלנו. זה תמיד הכי קל. מה עוד אני יכול למכור ללקוחות הקיימים? עכשיו,
דעה לך את כל הדאטה של כל האנשים האלה?
כן, כן, בטח, בטח. שוב, עבדתי, אולי הרבה בזכות הליווי העסקי גם שקיבלתי מההתחלה, הכל היה נורא מסודר. CRMים, דאטה, רשימות תפוצה, כאילו עובד הכי נכון, by the book, הכי מסודר, הכי טוב, גם גם פיננסית, גם זה, הכל מאורגן, הכל בסדר. אז אתה שואל, כאילו שוב, אז הדרך הכי פשוטה מבחינתי זה להתחיל למכור ללקוחות הקיימים, להבין, אז מדבר עם לקוחות. שוב, חוזר, עושה תחקירים, איפה האבטר נמצא עכשיו בקורונה? עכשיו זה מאוד ברור שכולם הולכים למקומות דיגיטליים, נותנים להם מה שהם רוצים, אז הוצאתי גם את הקורס המתקדם יותר, הקורס מספר 2, גם בדיגיטל, בום, העפנו אותו כאילו בכמויות. אחר כך את הקורס השלישי, יאללה, בום, זה מתוך זה, אני שוב מתחיל להבין מה, איפה אפשר פה לייצר הזדמנויות, יצרתי, התחלתי להעביר וובינרים, הייתי תלוי פאקים באנשי מחירות, אתה יודע, במשך שנים, יחזיקו אותי בגרון.
איך היית בוובינרים בהתחלת הדרך? כאילו,
הייתי טוב, האמת,
כן?
הוובינר הראשון שלי כבר היה הצלחה מאוד מאוד יפה, אבל זה התיישב, חשוב להבין את זה, זה לא שאני באמת כזה תותח או זה, זה פשוט התיישב על סט יכולות ומיומנויות, שגם ככה כבר היו לי.
כן.
אחרי כל כך הרבה שנים, זה המון דברים גם שלקחתי כן. מלהיות מוזיקאי.
כן.
אתה יודע, מה זה לעמוד בוובינר מול 200 איש, אחרי שאתה עומד בהופעה כאילו מול 2,000 איש. נכון. אתה יודע, על במה, מזיע, עם כל התאורה, עם כל הזה, רועדות לך, כאילו אתה מזיע באצבעות ואתה צריך לנגן, נכון. אתה מתרגש ורואה איתך הכל.
נכון.
מה זה אחר כך וובינר, אם אני אוכל את זה, זה צ'יפס, אחי.
וואו.
אז התיישב על היכולות של המחירה ושל השיווק וההיכרות האינטימית של האבטר כבר, הכל התאבש על הדבר הזה, ואני האיש המחירות הכי טוב של העסק שלי בסוף. שנים, כמו שאמרתי, החזיקו אותי אנשי מחירות, תתלוי בהם.
אתה יודע מה אני קולט אבל עכשיו? אם אני רגע הולך אחורה,
כן.
לא נראה לי שהיית, לא יודע מה, כאילו דלתות מסתובבות, לא בטוח שהיית ילד של פרונט דווקא.
ממש לא.
זהו,
ממש
אני
לא.
כאילו...
ילד מופנם,
זהו,
בישן,
זה...
תמיד עם חברים, תמיד בסדר, אף פעם לא כזה, לא מקובל או הזה, אבל אף פעם לא בפרונט, אף פעם לא טוב עם בנות, למרות הגיטרה והזה, ובישן כזה, כן, כן, ממש.
אתה מבין? אני פתאום נפל לי אסימון, אמרתי,
איך היית את זה?
כאילו, משהו בך אמר לי, אם לא היית הולך לעולמות הגיטרה ועולמות המוזיקה,
נכון.
יכול להיות שהיית נשאר בן אדם מופנם והולך לעבוד באיזה חברה
נכון,
או באיזה והקט, משהו.
וגם הקטע של להיות בפרונט עם המוזיקה, תן לי להיות מספר 2, אין לי בעיה, אני לא חייב להיות את הכוכב, אבל כתבתי שירים. אז אתה יודע, מי יבצע אותם חוץ ממני? אתה מבין? זה מתוך המקום הזה, כאילו, של אין לי ברירה, כאילו. אני כתבתי את השיר, אני צריך להוציא אותו.
מדהים, מדהים, מדהים. תשמע, בואו נדבר רגע קצת על כל העולם, דווקא הליווי העסקי שלך.
קדימה.
בסדר? איך אתה חווה את העולם הזה בכלל? כרגע בארץ, מבחינת ה... דיברנו על זה טיפ-טיפה, על כל הנושא הזה של לקחת תוכניות ליווי יקרות, לקחת ליווי אישי יקר.
זה שזה יקר זה לא הבעיה.
מה? איפה
גם אני יקר. הליווי אצלי עולה המון כסף, זה בסדר, אבל זה מראש מיועד למי שיכול להרשות לעצמו. אז פה ושם, אגב, ופה ושם גם יש לי חבר'ה יחסית בתחילת הדרך, שזה על הגבול אם הם יכולים להרשות או לא. אני שם הכל על השולחן, האחריות היא שלהם. אבל אני לא מחייב אותם לתקופות הזויות כאלה, הם לא יגיעו ל-150,000 שקל. זה יקר חודשית, אבל לא מחייב אותם מראש עכשיו, אתה יודע, לחמש שנים של תשלומים, כמו שקורה בתוכניות האלה. זה הדבר הבעייתי. אין שם אחריות, כאילו במקום הזה, וכל מיני הבטחות שווא כאלה שלא תמיד מתממשות.
עם איזה סוג בעלי עסקים אתה עובד, אנשים?
אז בדרך כלל, האבטר הקלאסי שלי זה חבר'ה שכבר יש להם צוות, שהם נמצאים או בתחילה או בעיצומו של תהליך צמיחה משמעותי. כמו שאני עשיתי בעסק של הגיטרה, שעברתי מ-one man show, כן. כמו שאני עשיתי בעסק של הגיטר, שעבדתי מוואן מן שואו שמלמד כבר 4 ערבים בשבוע, וכל הקורסים מלאים, ודי, ואין לו חיים, והוא חנוק, לעסק עם 20 עובדים, עם 12 מורים שמלמדים במקומי בכל נקודה בישראל. אז זה מקום שאני מאוד מאוד טוב בו, בלהראות לבעל העסק איך הוא משכפל את עצמו למגוון תפקידים, ממקום שגם אני עשיתי הכל, מכירות, שיווק, אתה גם הסבל וגם המנכ״ל ועושה את הכל, כן, מדבר, סוגר את האנשים בטלפון ובערב אתה מלמד אותם בשיעורים, אז אני מאוד טוב בכל הסיסטמים והנהלים וכל הדברים האלה, בכל מה שקשור לגיוס, הכשרה וניהול של צוות, ובכל מה, של איך עושים מזה עסק אמיתי, ו... בלי לפגוע בחיים האישיים שלך. אני חושב שזה הדבר שהוא...
האיזון הזה.
זה הדגל שלי, זה מה שאני חורט על דגלי, זה בדיוק, זה לא לוותר על החיים האישיים שלך, זה לא להגיד לעצמך, כי זה טעויות שאני עשיתי, זה לא להגיד לעצמך, טוב, כשאני אגיע ל... אז. כשאני אעשה את זה, אז יהיה לי, אז אני אעשה, אז אני... כי זה אף פעם לא קורה. כאילו, אתה מגיע, ואתה... מתוך שנייה אתה מסתכל כבר על היד הבא, אתה לא באמת עוצר. אנחנו מפגרים, כאילו, בקטעים האלה, לפחות אני. כאילו, מגיע לאיזה יד, ישר מסתכל עליו, אתה לא עוצר ונהנה מהדבר הזה. אז לא. אז תחיה קודם כל באיזון, תהיה מאושר כאן, עכשיו, שיהיה לך טוב, בבית, במשפחה, בזוגיות, בהורות, במה שחשוב לך, בדברים של עצמך, את זה תביא לעסק, ועכשיו העסק יטוס. כי אם אתה טוב לך, אז כל דבר שאתה תעשה, כל דבר שאתה תיגע בו יהיה מדהים. אם לא טוב לך, אם בליבה שלך לא טוב לך, זה לא ילך, זה לא יעבוד. וזה דברים שאני לא הבנתי הרבה מאוד שנים.
זה בעיה, כי אתה יודע, יש את האמרה הזאת של וודי אלן, אני רוצה להיות במועדון שלא יקבלו אותי.
נכון, אני לא מוכן להיכנס למועדון שמקבל אותי כחבר.
כן, בדיוק. אז כאילו אנחנו הרבה פעמים לא מאמינים או לא אוהבים את עצמנו מספיק, בגלל זה אנחנו רודפים אחרי דברים חיצוניים.
נכון, נכון.
ואז אנחנו מגיעים אליהם, ואז, אבל זה לא מתמלא מבפנים, אז משהו שם, כאילו, יש איזה מרדף אינסופי.
נכון.
תגיד לי, מה לדעתך הופך יזם או בעל עסק או בן אדם שמצליח? מה ההבדל בין אלה ש... שוב, בהכללה כמובן.
כן.
אלה שמצליחים להגיע לאן שהם רוצים, לעסק טוב, שהם מגשים את עצמם, שהם עושים הרבה כסף גם, וזה לבין כאלה שנורא רוצים, אבל אתה יודע, זה לא קורה בסוף. מה לדעתך, אם יש משהו שאפשר לשים את האצבע עליו?
שתי מילים.
אוקיי.
לקחת אחריות.
על מה?
על הכל. על הכל. זאת אומרת, לשחרר את מה שאין לך שליטה עליו.
אוקיי.
עניינים שקורים למדינה, לזה, אתה יודע, ליקום, לזה. דברים שאין לך שליטה עליהם, שחרר אותם. מה שיש לך שליטה עליו, ויש לך שליטה על המון דברים שמשפיעים על החיים שלך, על העסק שלך, ככה עליהם 100% אחריות, תפסיק להשים את כל העולם, תפסיק לחפש תירוצים, ומתוך המקום, דיברנו קודם על הרצון הבלתי פוסק שלי, איך טוני רובינס קורא לזה, שיפור מתמיד ובלתי פוסק, נכון? שמו פה משהו כזה, שמו איזה ראשי תיבות כאלה? באחד הספרים, אני זוכר את זה. אז זה לקחת אחריות, זה מתחיל מזה, זה... אתה יודע, מה אני יכול לשפר עכשיו, בעצמי, בסיסטם הזה, אתה מבין? כאילו...
יש שם אבל איזו קפיצה שאתה עשית אותה, שהיא קורית תוך כדי, כאילו, זה קשה מה שאתה אומר. לקחת אחריות פתאום, אוקיי, מעכשיו אני לוקח אחריות, אבל לא, אני מיינדסט דפוק, אני לא מצליח לקחת אחריות.
אז יופי, אז לך תעבוד על עצמך, זה בדיוק העניין. אני...
אצלך זה קרה, אתה יודע, בשלבים תראה, כזה.
אני אגיד לך משהו, הרבה אנשים מסתכלים עליי מבחוץ, בסדר? על הדמות, יובל ביאליק, בסדר? עם האמבטיות קרח. עם הלקום מוקדם כל בוקר, לעשות כושר כל יום, לעשות מדיטציות, נשימות, לעשות יוגה, לעשות... להשקיע בעצמי, אוקיי? לעשות את כל... התזונה שלי היא מאוד קיצונית. בסדר? יש כל מיני דברים כאלה שאני לקחתי על עצמי שהם...
מה בתזונה?
100% טבעית, אוקיי? לא חומרים משמרים, לא קמח, לא סוכר, לא זה. אני כבר איזה... יותר משבע שנים ככה.
וואו.
כן?
די.
לא, אין 100%. היום כבר... דווקא בשנים האחרונות למדתי לשחרר. בשנים הראשונות זה היה כזה 98%, כאילו, אני מקפיד על זה.
וואו, איזה אלוף.
בשנים האחרונות אני יותר באזור ה-85%, וזה טוב לי, כאילו. חזרתי לבירות כזה מדי פעם, בקטן, כאילו, זה טוב לי המקומות האלה שלא להגזים עם ה... כי אני מאוד מאוד טוטלי. אבל זה מה שאנשים צריכים להבין. אני לא נולדתי ככה. אני לא נולדתי בן אדם כל כך חזק וכזאת שליטה עצמית. זה אימון. אמרתי לך של 20 שנה, מגיל 22. אימון בלתי... אני בטוח גם שהאימון הזה התחיל קודם, גם בילדות שלי. אני מאמן את עצמי כל הזמן, כי כל הזמן אני שואל את עצמי, איך אני יכול להיות יותר טוב? איך אני יכול להשתפר?
איך נועה גב איתך? כאילו, היא גם בעולמות כמוך?
היא הפוכה ממני לגמרי. היא משלימה אותי בצורה מדהימה. אני חושב שבגלל זה, זה חלק מה...
כי זה משהו שיכול להיות מאוד מאוד קשה, כי הרבה אנשים מדברים על הסביבה שלהם, שהיא לא מקדמת אותם. ופה אני חושב שיש איזה משהו שאנשים צריכים להבין, האם הצד השני עושה לי טוב, ואם לא, אז מה אני צריך ממנו?
נכון.
ואיך לתקשר את זה?
אנשים צריכים להבין, נכון. יש משהו שחשוב בסביבה מנצחת. אני לא מזלזל בזה ולא מקל בזה ראש. אבל לפעמים אתה יכול לקבל מאנשים דברים הפוכים לגמרי, זאת אומרת, זה לא בהכרח, לא בהכרח מה שאתה צריך מהבן אדם שאיתך, בטח לא בזוגיות שלך, שזה הדבר, הבן אדם בסוף הכי קרוב אליך, לא בהכרח מה שאתה צריך זה שהוא כל מה נמשוך לך קדימה. במקרה שלי, מה שאני צריך זה שדווקא, שתאזן אותי, כי אני,
מדהים.
כי אני קיצוני, אתה מבין? אני אמרתי, מה-100% תזונה כאילו ל-85, זה מתנה מדהימה מבחינתי, ואני צריך את נועה שתשים לי רגע את המראות האלה ואת האיזונים, יובי, תרגיע, כאילו, הכל טוב, כאילו, זה, וגם, אתה יודע,
ושתקבל אותך,
וגם בתקשורת עם הילדים, בזה, ובתקשורת שלי עם העולם, היא, כאילו, היא
הטוטליות הזאת שאתה מביא, זה גם עם הילדים, אגב, כאילו, כי זה יכול להיות בעייתי. אם אתה, חבר'ה, זה מה שזה, קח ראיות, ילד, אבל תעשה. אני שואל, אני לא יודע.
לא, שאלה מדהימה, אני
האם זה זולג?
אז תקשיב, גם עם הילדים שלי, וגם עם הלקוחות שלי, וגם עם העוקבים שלי, וגם עם מי שאתה רוצה, אני מאמין בללמד דרך דוגמה אישית. יש הרבה יותר משמעות למה שאני עושה, ואנשים רואים אותי עושה, והילדים שלי בעיקר רואים אותי עושה.
מדהים.
מאשר למה, כל דבר שאני אגיד להם.
נכון.
מה שאני אומר, יש לו התנגדות, אוטומטית.
נכון.
כי אני אבא.
נכון.
אני בא מהמקום הזה של להגיד. אז אני לא רוצה להגיד. אני מראה להם. והם רואים, והם לומדים, ואנחנו גם יש לנו שיחות על זה הרבה, ואתה מתחבר פה לשיחה ממש, הייתה לי, עכשיו, לפני יומיים, ביום של הבחירות, היה יום חופש, ערבתי פיצוצים עם הבן שלי, יונתן, האמצעי, פיצוצים, אתה יודע, בקטנה, יחסית, אבל הוא גם זה שאני הכי מתכסח איתו, הוא הכי דומה לי, הוא גם אמצעי, הוא מאוד דומה לי באופי, הוא גם כזה נחוש וזה וזה וזה, ותמיד יש לנו פיצוצים כאלה, ואחר כך, אבל אחרי הפיצוץ יש לנו תמיד שיחה, תמיד, אני אתן לו להתקרר, יכולות לעבור, עבר חצי יום. חצי יום, הוא היה בצהריים, לא דיברנו חצי יום, שחררתי אותו, לא דיברתי, הוא צריך להירגע, הוא בא אליי אחר כך, כי הוא צריך משהו, אבל צריך משהו, זה עובר דרך, הוא יודע, אנחנו לא מתקדמים לשלב הבא, לפני שאנחנו סוגרים את השיח. ושם דיברנו על לקחת אחריות, והוא מבין את זה. זאת אומרת, מה שהפריע לי, הריב היה שהוא ישר,
בן כמה הוא?
9.
9.
ישר אשים את כל העולם, הוא לא אשם. היא ככה, הוא ככה, זה, למה אתה תמיד נופל דווקא עליי, היא ככה פה, זה.
טוב, אני בא לצריך אליך לטיפול אורי.
יאללה, בוא.
אני צריך זה.
בוא.
תפתח עוד עסק, אני צריך את זה.
סגור, אבל זה משם, אתה מבין? אז הוא הבין שהוא צריך לקחת אחריות, שזה לא יעזור לו להאשים את העולם, לוקח אחריות, כי משם הוא גדל, הוא צומר, וזה מסקנות שהוא מגיע אליהם בעצמו, אני קצת עוזר לו, זה הכל.
איזה אליפות. טוב, אנחנו לקראת סיום. לצערי יש לי עוד מלא דברים שאני רוצה לשאול אותך על עסקים, אני יכול לדבר איתך באמת שנה, ואני חושב שיש לי המון המון מה לדלות ומה ללמוד ממך. ספר, סרט או אדם שעשה לך משהו במהלך החיים ההתפתחותיים, מישהו ככה שהשפיע לך, קורס, סדנה, ספר, סרט, יכול להיות גם וגם.
טוני רובינס.
טוני רובינס,
אתה יודע, השפיע על כל כך הרבה אנשים, האיש הזה, אתה יודע.
אתה אומר, זה בנאלי.
זה אולי בנאלי קצת.
אבל עובד.
אבל עובד.
כמה פעמים היית אצלו?
הייתי פעמיים, אחד זה וירטואלי, אחד לייב. הווירטואלי היה בגלל שהלייב בוטל, בגלל הקורונה, ואז קיבלנו את אמרו לנו, אוקיי, עכשיו עושים זה, הכרטיס שחוד בתוקף, אתה רוצה לבוא לאנגליה? אמרתי, יאללה, בכיף, אז הייתי בקיץ האחרון, השלמתי גם את UPW בלייב.
די, זה כיף.
כן, זה היה נורא כיף, אבל זהו, זה לא שה-UPW שינה את החיים שלי, כי ה-UPW הגעתי מאוחר, אבל יש פה את אחד הספרים, אתה יודע מה, הוא לא פה על הספרייה, כי נתתי אותו במתנה לאותו אור אלוני שדיברנו עליו קודם, עכשיו אני נזכר, להעיר את הענק שבפנים, באמת ספר ענק ששינה לי את החיים.
וואלה.
של כל הדברים האלה של לקחת אחריות, של לשפר את עצמך, של זה, זה הרבה מאוד משם. זה לא רק משם, אבל זה נתן לי, זה יצר לי בהירות מאוד מאוד גדולה בעולם הזה. ואני רק עכשיו לומד NLP, אצל חברנו היקר גל צחייק, בקורס הדיגיטלי שלו, אחרי הרבה מאוד שנים, אבל אני מתעסק ב-NLP, אני לומד בקורס ובאמת לא מחדש לי כלום, גל מדהים, מדהים. אבל זה לא מחדש לי כלום, כי אני חי NLP בזכות טוני רובינס כבר הרבה מאוד שנים.
מדהים, 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 מדהים. אם הייתי נותן לך מקל קסמים, והיית יכול להיפגש עם כל אדם שהיית רוצה עבר חי או מת, איזה כוס קפה, איזה משהו, מי זה היה?
שאלה טובה. עולה לי בראש ככה, וולט דיסני.
אוקיי.
בן אדם שאני בטוח.
שהיה בן אדם מאוד מאוד פרובוקטיבי אגב.
נכון, מאוד אקצנטרי, כן, מאוד מאוד יוצא, נכון, אבל גאון. אין ספק שבן אדם גאון.
כן.
תן לי לחטט לו במוח לאיזה שעה, שעתיים. נראה לי, אני יוציא מזה פנינים.
עוד מישהו שעולה לך
ככה? תנביא אותי לפודקאסט. ראסל ברנסון.
ראסל ברנסון. אוקיי.
וטוני, כמובן. כן.
וטוני. טוני.
ג'יי אברהם, יש עוד המון, יש לי המון מורים. המון.
האמת שיש לי... טוני, כאילו, הוא הסדנת התפתחות אישית הראשונה שהייתי בעבר שם, בניו ג'רזי, אחי, זה היה כאילו מסעי צמת טריילר לפנים,
כן.
מבחינתי.
אני, מבחינתי, כמו שאמרתי לך, זה כבר לא שינה, זה כבר, חוויתי את זה מאוחר, אז זה לא שינה לי את החיים ברמה הרגשית.
בדיוק.
הגעתי אני... לשם כבר מאוד מאוד, עם הרבה מאוד עבודה עצמית, אבל הלכתי, טסתי במיוחד לאנגליה, כאילו בקיץ אחרון, קודם כל בשביל לראות אותו על הבמה, ראיתי טוני 10 מטר ממני, את הבן אדם העצום הזה, עומד על במה, מחזיק 10,000 איש בכף היד, זה שיעור מטורף, זה כמו לראות את אלוויס כאילו על
מופיע. מה זה מטורף, זה המסי של, של, של הזמן הזה.
כן, ב... המסי, האלוויס, זה אז, כאילו באמת, כאילו,
אתה חייב לראות.
אדם מרשים, כאילו... מרשים, מרשים, איך שהוא מספר סיפור.
הוא מדהים, הוא מדהים, מדהים. אם היית פוגש את עצמך לפני 20 שנה, נגיד,
כן.
מה היית אומר ליובל הצעיר? משהו אחד שככה...
הייתי אולי... אומר לו... האמת שזו שאלה מאוד מאוד מעניינת, כי אני לא יודע אם הייתי אומר לו, הייתי, אני חושב, כאילו מה שעלה לי קודם כל בראש זה להגיד לו, תקשיב, אתה מסוגל להרבה יותר ממה שכרגע אתה רואה, או מה שכרגע נדמה לך, יש לך יכולות מטורפות, כאילו, לך, לך, תאמין בעצמך, לך תכבוש את העולם, כאילו, תעיז יותר. ומצד שני, אולי זה היה נכון, אתה יודע, בסוף, כאילו, כל אחד צריך לסבור את הדרך שלו, ואולי זה היה נכון, וגם עם, אתה יודע, העשור הזה שדיברנו עליו בתחילת הפרק, של ללכת לים כל יום, ולא להגשים, דווקא לא להגשים את עצמי, ולהיות במקום כזה מאוד מאוד רגוע, ולא, בלי שאיפות גדולות, ובלי חלומות. אולי זה משהו שהייתי צריך לעבור כדי להגיע למקום שאני נמצא בו היום, ועדיין להישאר מאוזן, כי זה לא חוכמה רק ללכת ולעשות הרבה כסף. אני מכיר הרבה מאוד אנשים שהלכו, שזה היה הדבר שלהם, והם פשוט נשרפו נורא מהר, ואני חושב שזה שהגעתי לזה, בגיל יחסית מאוחר, ואחרי שכבר עשיתי מספיק חיים, ונחתי, ומציתי את כל הדבר הזה, וטיולים ארוכים בחול, וכל מיני זה, אז הגעתי לזה הרבה יותר מאוזן ומחובר לעצמי.
כן, אני כאילו הרבה פעמים חוקך בעניין הזה, האם היה נכון להאיץ את העניין הזה? אני יכול להגיד לך שאני הגעתי לעולם הזה יחסית מאוחר בגיל 30 ומשהו, 37. כן.
וואו.
משהו כזה, אחי.
כן, כן, לא, אבל גם אני, כן, 34,
35, משהו
כן.
כזה. זה,
גם אני פחות או יותר בשנים האלה.
ואני כאילו אומר, איפה הייתי? איפה הייתי, אחי? הפסדתי הרמות של כסף בכל מיני דברים.
כן,
ועניינים.
כן. לא, תחשוב על זה גם. אני חושב על זה במקום כזה, שתחשוב, אתה ואני כאילו בגילי 40 פלוס, וכאילו היינו שם כשהאינטרנט התחיל להזזל, כאילו יכולנו לעשות שם כל כך הרבה ארגזים של כסף, אתה יודע, הראשונים שהיו שם עם שיווק, ויכולות של שנינו יש אותם היום, כאילו, באלן אלן, אם רק היינו עושים את זה אז, בזמן אמת, כאילו, איפה היינו יכולים להיות כלכלית, כאילו, לזהות את ההזדמנות הזו, אם היינו, אתה יודע, ראסל ברנסון הוא בגילי, אולי שנה מעליי, משהו כזה. אתה יודע, אבל הוא היה שם בזמן, הוא בגיל 22, הלך לעשות מיליונים.
מטורף, מטורף, מטורף. טוב, יובל, שמע, איפה, אם רוצים אנשים לעקוב, לראות, לצפות, לקבל עוד דברים, לשמוע, לאן, מה לחפש באינטרנט?
סבבה. אז אינסטגרם, יובל, קו תחתון, ביאליק.
אתה פעיל שם, אתה הרבה?
אני פעיל שם, אני הרבה, לקח לי זמן קצת להתחבר, להיכנס לזה, היום אני פעיל, אני גם למדתי לאהוב את זה. יש דברים טובים באינסטגרם שלי, והפודקאסט כמובן על החיים ועל העסק, בכל הפלטפורמות. אפשר לחפש יובל ביאליק בכלל בגוגל ולהגיע אליי. אני פה, בשמחה.
טוב, מה אני אגיד לכם? חבר'ה, פרק אליפות, אני רוצה להגיד לך תודה רבה. אני חושב שבאמת זה עוול קצת אפילו מבחינת הזמן של אני מראיין, בדרך כלל הייתי מראיין יותר, אני לצערי צריך ללכת, כי אני פה אצלך ואני צריך לחזור הביתה היום.
אפשר לעשות עוד פרק.
אבל אולי מתי שנעשה עוד פרק, כי אני חושב שבאמת מבחינת נגיד על כל הנושא של שיווק ושל, אתה יודע, של בניית עסק ממש, רק על זה אפשר לעשות פרק עכשיו של שעתיים. אני רוצה להגיד לך תודה רבה, כיף גדול שהייתי פה, התארחתי אצלך וזהו.
היה לי לעונג, עדי, תודה רבה.
תודה רבה, תודה. אנחנו נתראה בפרק הבא, חברים. להתראות, ביי.